מסייעת למשפחות. אתם מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
אוקיי, בוקר טוב לכם, אנחנו הזכייניסטים, יום ראשון, 11 בבוקר, פותחים איתכם את שבוע העסקים. אני עורך דין אדיר זאבי, מייסד ובעלים של משרד עורכי דין שמתמקד בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים, ובליווי משפטי לעסקים החל משלב ההקמה ועד שלב האקזיט. היום בתוכנית שלנו על החיבור בין עולמות הזכיינות, השיווק והתעסוקה, וגם מה שיוכל לסייע לרשתות מזכות זכיינות, ולזכיינים, להצליח ובגדול, מתארח אצלי בהתרגשות רבה, חבר יקר ואיש מוכשר ברמות אחרות, אבי זיתן, בעלים של חברה לייעוץ שיווקי אסטרטגי ובעלים של חברת ההשמה מאץ'. מה העניינים, אבי?
בוקר טוב, איזה אנרגיות, אדיר.
איזה כיף שאתה פה, אבי.
תודה, תודה שהזמנת אותי. האמת היא שנה חדשה, ראשון לראשון, פגישה ראשונה, ואני איתך פה בתוכנית הזה, האמת היא ש... מפה זה יכול רק לעלות.
לגמרי, לגמרי. שמע, זו מסורת. אני מבחינתי, כן. מה שקורה פעם שנייה זה כבר הופך את זה למסורת.
לגמרי.
נגיד לצופים ולמאזינים ולמאזינות ולצופות ששנה שעברה נפגשנו ראשון לראשון.
22, נכון.
פגישה ראשונה לשנינו.
לגמרי.
זרקתי לך חכה ותפסת אותה בגדול גם להפעם. אני שמח מאוד שאתה כאן.
באהבה.
אבי ואני נבחן שאלות רבות כאן בשידור הזה, ביניהן איך עקרונות השיווק יכולים לעזור לרשת מזכה ולזכיין להצליח. Think Global, Act Local, על חשיבות השיווק הלוקלי בעולם הזכיינות, סופר מעניין. האם בתור זכיין אתה יכול להסתמך רק על המותג, על המוניטין, על הניסיון ועל הפרסום של הרשת, או שמה נדרשות ממך פעולות נוספות ברמת הלוקיישן הספציפי שלך, וגם בנושא של מיתוג מעסיק? מה זה? כיצד מתנהלים היום בעולם תעסוקה שהוא כל כולו או רוב רובו הפך להיות בידיים של העובדים, מבחינת המשכן, מבחינת הכוח, הבחירה היא בידיים של העובדים. אז על השאלות האלה ועוד אנחנו משיבים לכם היום בזכייניסטים. אם אתם מעוניינים להקים עסק חדש או להסב את העסק הקיים שלכם לרשת מזכה, מעוניינים להתרחב, מעוניינים להביא עסקים מחול, מעוניינים לצאת החוצה, זכיינים פוטנציאליים קיימים. בקיצור, כולכם פה מוזמנים להזין לנו. התוכנית כאן בשבילכם ועבורכם, לגמרי. אז מה העניינים? אתה מרגיש טוב וכל סבבה?
לגמרי, באמת היא...
תשמע, לפני שאנחנו מתחילים, אני אוהב רגע להרגיש את האנשים, אתה יודע, אנשים מתחברים ללב.
לגמרי.
מי זה אבי זיתן?
וואלה, טוב, אז אני בן 55.
וואלה.
כן, כן, אתה רואה?
חמסה, חמסה.
תפו, תפו, בדיוק, חגגתי השנה, לפני כמה חודשים, נשוי לטמי, גרים בהרצליה, 4 ילדים, יש לנו בת יובל בת 27, דרום אמריקה, יונתן בן 22, דרום אמריקה, ראית מה זה עשיתי משלוחה, ועוד 2 פה איתי ועומרי בני 17 ו-14. אני עוסק כבר קרוב ל-30 שנה בעולם השיווק, 15 שנים כעצמאי בשנים האחרונות, עוסק, באמת יש לי את הזכות, לי ולצוות שלי, ללוות ארגונים כמעט בכל תחום, אתה יודע, בנקאות, קופות חולים, פיננסים, אקדמיה, כמעט בכל עולמות תוכן, סטארט-אפים, כן. אורגני שירותים בעולמות של שיווק ואסטרטגיה, בעברי הייתי מנהל שיווק של סלקום, סמנכ"ל בסמסונג, משרדי פרסום, וקצת לפני גיל 40 מעלית המשבר הזה, אתה מכיר אותו?
שמעתי עליו.
שמעתי עליו בקטנה, זה היה ב-39, אמרתי זהו. ירדתי ברכבת, עצרתי, אמרתי מה חסר. אתה יודע, יש חברות ייעוץ, מקינזי וטאס, כשילדו יש משרדי פרסום, דיגיטל PR, חיפשתי באמצע את הזווית ומשם התפוצצתי עם זה.
מצאת את הסדק, פתחת, פיתחת.
לגמרי. ואני מרגיש שאני עכשיו בייעוץ שלי, ולפני 3 שנים אני רק אוסיף עוד הערה. ראיתי שיש משבר תעסוקה גדול, מלא אנשים שולחים מקורות חיים ומחפשים עובדים. הקמתי את חברת מאץ'. יש לי צוות של יועצות מהממות, ומנהלות, בחורות תותחיות שמנהלות איתי את החברה,
כן.
ואנחנו כל יום עוסקים, אתה יודע, בלעזור לעוד מישהו, לעשות שידוך. למצוא לעוד מישהו או מישהי עבודה, קרמה טובה.
זה גם אנחנו, אגב, נולדנו, הקשר בינינו נולד בשידוך.
לגמרי.
אנחנו מאוד מאמינים בדבר הזה שנקרא לשדך בעולמות האלה. בסוף, אתה יודע, אנשים מביאים הרבה מאוד תוכן וערך ללקוחות שנמצאים במרכז, או לאנשים שצריכים את השירות שלהם, כל אחד מהפריזמה שלו, ואנחנו מכירים הרבה אנשים ומתרחבים.
נכון.
דיברנו על זה לפני השידור, שמסתבר שיש לנו הרבה מאוד מעגלים מחוברים, הרבה מאוד אנשים משותפים.
כן. הרבה אנשים טובים.
טובים, טובים מאוד.
כן.
תגיד, לפני שעובדים איתך, באמת, אתה מתאר פה ניסיון עשיר מאוד, אנחנו גם מכירים אותך ממדיות נוספות וכו'. איזה שיקולים אתה שוקל לפני שאתה מתחיל ללוות עסק? לא מה העסק שוקל, מה אתה שוקל?
שאלה מצוינת. בסוף, אתה יודע, אני תמיד אומר למנכ"לים, הדרך להצליח, אדיר, שיש לך אסטרטגיה, ויש לך אנשים טובים. אז האסטרטגיה באה לידי ביטוי בעצם בכל פנייה שאני מקבל, בין אם זה באמצעות חבר מביא חבר או מדיה. השאלה הגדולה זה איך אני יוצר הצלחה לשני הצדדים. וכדי לעשות את זה, אני פשוט מנהל בהתחלה שיחה טלפונית ראשונית כדי להבין את גודל העסק, את התקציבים, כמה הם יכולים להשקיע גם בתהליך הייעוץ, אבל לא פחות חשוב, כמה הם יכולים להשקיע ביום שאחרי. כי בסוף, כשאתה מסיים את האסטרטגיה, אז אתה יכול לתרגום או לנכסים דיגיטליים, או לפעילות B2B, או לפעילות B2C, שיש לה השלכות לא קטנות בתקציבים, וכשאני רואה שהלקוחות הרבה פעמים יותר קטנים, אז אני מפנה אותם, אתה יודע, לחברים או לאנשים אחרים שאני מאוד מעריך אותם. אז הגודל של הארגון, התקציב וכו', הוא לרוב פרמטרים. לרוב אנחנו עובדים עם קורפורייטים, אתה יודע, ארגונים גדולים, קופות חולים, בתי חולים, בנקים, חברות ביטוח, או גופים, חברות הרכב, כאילו המון בתעשיות הגדולות, ומנסים לצמצם ולהבין באמת איך אנחנו יכולים לתת להם ערך דרך גודל הארגון המשמעותי. אם זה ארגון פרטי, זה יכול להיות גם רלוונטי, תדע, חברות פרטיות, אבל גם צריך להיות להם איזשהו סקל תקציבי מסוים, ושנוכל להצליח ביחד.
שיוכלו להחזיק את הדבר הזה ולייצר את ההצלחה. כן.
נכון.
אגב, אתה יודע שאת העניין הזה של המיינטננס, הרבה פעמים אני פוגש גם בעולם שלי. אני מלווה לקוחות הרבה פעמים משלב ההקמה. ואני שואל, מה קורה ביום שאחרי? איך נראית התוכנית העסקית שלכם? על מה אתם הולכים להתבסס? מה מנוע הצמיחה של העסק? איך זה הולך להיראות אחרי שנה? מה קורה בשנה השנייה? ובסיכומו של דבר, אתה הרבה פעמים רואה שאין את החשיבה הזאת על היום שאחרי. זאת אומרת, חושבים על איך מייצרים את התוכנית, אבל מה קורה עם היישום?
נכון.
מה קורה עם התחזוקה של הדבר הזה? ולהוציא לפה, לעשות תחקיר ובקרה.
אתה יודע, זה קורה לי פעמים שלקוחות מתקשרים ואומרים לי, אני רוצה תהליך מיתוג, אני רוצה סיפור חדש, היום חיים בסטורי טלינג, אני רוצה לוגו חדש. בסוף אני שואל אותם, רגע, אבל מה המטרה? אז הוא אומר לי, קצת לרענן. לא, המטרה, מיתוג בסוף זה לא מטרה, זה אמצעי. זה אמצעי לספר את הסיפור בצורה יותר מדויקת. אז גם דרך השיחה, אני פחות או יותר מבין אם הלקוח רוצה לעשות רענון גרפי, אתה יודע, ועדת קישוט, שזה גם בסדר, ואז יש חברות מיתוג וגרפיקאים שעושים את זה מצוין.
או שזה באסנס, בערכים.
בדיוק. השאלה היא מה באמת. אז אני מחפש ארגונים שרוצים לייצר קפיצת מדרגה עסקית, שאומרים, אני רוצה להיות בעוד שנה במקום אחר, יש לי KPI אחרים, בוא תעזור לי להגיע לשם.
אני לוקח אותך לשאלה שלי, שמעניינת מאוד, באמת, איך העולם הזה של זכיינות, בעיניים שלך והמקצועיות והניסיון העשיר, מתחבר לעולמות האלה של שירות, של דיגיטציה, של לוקיישנים, של הבנת הצרכן? איך הדבר הזה מתחבר?
אוקיי, אז אתה זוכר, לא יודע אם יצא לך ללמוד קורס ביסודות השיווק, נדעתי בכל תואר יש את זה.
בטח.
אז אחד המודלים הקלאסיים נקרא 4P's, ארבעת הפי. הפי הראשון זה הפרודקט, זה בעצם המוצר או השירות שאתה משווק.
כן.
הפי השני זה המחיר, איפה אתה רוצה להיות, פרימיום, יקר, value for money או מחיר זול יותר. הפי השלישי זה הפלייס, רצפת המחירה, הלוקיישן, והפי הרביעי זה הפרומושן, זה הפרסום. יש כאלה שמוסיפים גם את הפי-אר ועוד כל מיני אחרים, ועוד יש עוד כמה אלמנטים נוספים. בסוף, זכיין הוא זכיין הוא זכיין הוא עסק לכל דבר.
לגמרי.
הוא צריך להסתכל על עצמו כמו עסק שלו. ושהוא קיבל בעצם הסכם ממזכה, ויש לו הסכם, זה לא אומר שהוא מוריד מעצמו את האחריות. הוא צריך להבין בסוף איזה תפיסת שירות הוא נותן, מה סוג המוצר שהוא נותן, מה קורה בלוקיישן שהוא נמצא, אם הוא מסתובב בשטח ומסתכל מי המתחרים, כמה אנשים עוברים, תדע, פעם היו לוקחים שעונים וסופרים את הטראפיק, ומנסים לראות האם זה רלוונטי או לא, האם אני יוצא החוצה ומציע לאנשים להיכנס פנימה ומציע להם כל מיני בנדלים והטבות, ואיזה פרסום ומודעות אני בונה, כי בסוף אתה יודע, זה מדע אמפירי. תמיד אומרים לי, מפה לאוזן, פה לאוזן זה מהמם, אבל זה לוקח זמן. אם אתה רוצה לעשות אקסלרציה ולהגדיל את זה יותר, אתה צריך להבין שעל כל אלף איש ששומעים עליך, יש איזה יחס המרה שכמות אנשים שיכנסו אליך. כך שאתה צריך לייצר הרבה מאוד פעולות, שיתופי פעולה, פעילות בסושיאל מדיה, לפעמים קצת PR רלוונטי או מעניין, משהו בעיתונות המקומית, לדבר עם שותפים, להיכנס לקבוצות רלוונטיות, גם בפייסבוק וגם בוואטסאפים, בשכונה ובאזור, כדי לגרום ליותר אנשים לשמוע ולדעת עליך.
אתה צריך להיות מאוד רב ברמה מקסימלית. אגב, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, אני מייצג רשתות גם. ובהסכמים אנחנו דורשים מהזכיינים להיות לא משקיעים, אלא להיות בעסק, בעלים של העסק,
ממש.
להיות שם, להרגיש את הרצפה, all in.
אז זה לא כמו בסטארט-אפ שאתה פוגש מישהו, מישהו שבא לך לבקש ייעוץ, בסוף אתה אומר, הזהות של הבן אדם שעומדת מולי, היא קובעת את הכל.
היא קובעת ההשקעה. בדרך כלל זה הכסף, אתה יודע, זה המקום.
ברור.
אז אני אומר, אתה חי את העולם הזה, אתה מרגיש את האנשים, אתה מרגיש את הקהל, אתה... הרבה פעמים זכיינים מביאים לרשת כל מיני רעיונות שנולדים משאלות של לקוחות.
בול.
תגיד, מה עם המוצר הזה? וואלה, לא שמעתי על זה, אולי...
אבל זה אם אתה ברגישות, נורא, היום אומרים ששירות זה השיווק החדש.
כן.
אם אני מבין את the power of the customer, ואני יודע שלקוח בא ואומר לי, תקשיב, הייתי מצפה אולי שהשירות הזה, תעשו, לא יודע, ההגשה של הקפה לא פה, תחסכו את התור ואת הבלגן, אולי תעשו דליברי מסוים, אולי תביאו מוצרים חדשים כחלק מטרנדים קולינריים.
לחבק את הלקוח.
נכון, ואז תזכור שהרבה מאוד זכיינים או מזכים, נורא אוהבים את הפידבקים האלה, כי זה סוג של קבוצת מחקר, זה כמו קבוצת מיקוד.
כן.
אתה מקבל את הפידבקים האלה, הרבה פעמים זה צרכים אדיר שהם לא מסופקים או שאין אותם מקומות אחרים, ויש פה לפעמים הזדמנות אדירה
לשלוט רגע את החוויה.
ברור, דרך עוד שירות, עוד מוצר חדש, עוד פיצ'ר, לגמרי.
אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, לוקחים שלוק של אוויר, ביקשת לשמוע שיר, אגב, אחד השירים המקסימים בעיניי במוזיקה הישראלית, עבר, ממש, מה זה, נזורם איתך על הכל פה, תכנית. נשמע שיר קצר, נחזור מיד אחרי זה. אני כמובן מזכיר למאזינים שאנחנו לא נותנים פה שום ייעוץ משום צורה וסוג שהוא, אבל כמובן מזמינים אתכם לקחת כמה שאתם צריכים ורוצים מהדבר הזה. הפסקה קצרה, חוזרים אליכם רדיו סול, הזכייניסטים עם אבי זיתן.
בין האפל הנסתר בעולמנו המר אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. בין השפיות לשינה, בין הילדות לסקנה, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין הבלבול לאסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. בין הבלבול לאסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הסיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה.
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
מתארח אצלי בתוכנית אבי זיתן, הוא בעלים של חברת זיתן, חברה לייעוץ שיווקי אסטרטגי, ובעלים של חברת ההשמה מאץ', או תשמעו על זה בהמשך. אבי, ספר בכמה מילים על תהליך העבודה שלך עם עסקים, סופר מרתק.
אוקיי, אז אנחנו נכנסים ללקוח, יש לנו תמיד שלושה חלקים מרכזיים שאיתם אנחנו מתחילים. קודם כל, בסוף אנחנו חייבים להכיר את הארגון, בין אם הוא מוצר או שירות, לא פחות טוב מהארגון עצמו. כן. אז אנחנו מתחילים לרעיין, אנחנו מרעיינים את המנכ״ל או את הבעלים, את הסמנכ״לים הרלוונטיים, יורדים, למשל עכשיו עשינו איזושהי אסטרטגיה לחברת רכב, אז יכולנו להסתובב באולמות תצוגה, לדבר גם עם טכנאים, גם עם מנהלי מרכזיים, גם עם המנכ״ל, גם עם סמנכ״לי תפעול, משאבי אנוש, שיווק, עובד שהגיע חדש, עובד ישן ותיק, עובד לפעמים בעולמות דמוגרפיים אחרים, אתה יודע, יכול להיות מהחברות, מהחברה הכללית, מהחברה הערבית, מהחברה הרוסית, מהחברה החרדית. זאת אומרת, אנחנו מנסים להביא כמה שיותר ידע, לקרוא דוחות, להביא את המספרים, מה המגמה. כל זה בשביל להכיר קודם כל בצורה מקצועית את הארגון.
סיפרו פה בעלי רשתות.
מה?
סיפרו פה בעלי רשתות שהתארחו, סליחה שאני כותב אותך, חלק גדול מהלמידה האמיתית שלהם מגיעה מהתשאול הזה, מהרצפה, דווקא בול. מהאנשים ה...
בול, בשטח, כן, בקו הראשון. כן. למה זה חשוב? אחד, כי אתה מחבר את כולם לתהליך. שתיים, כי אתה אחר כך מגיע להנהלה עם דוח המלצות, ואם לא ראיינת לפחות כמה, לא יודע, מעשרות אנשים בכל התהליך הזה, אז יש איזושהי תחושה הרבה פעמים שהתהליך הוא לא שלם.
מנוכח.
או איך הגעתם למסקנות האלה, אתה יודע, בסוף שלנו אחריות, אנחנו צריכים להגיע לתובנות. יפה. אז זה החלק הראשון.
יפה.
חלק השני, למה יש שיווק בעצם אדיר? למה אנחנו יושבים פה בכלל עושים שיווק? כי יש תחרות. אם היית לבד, עורך דין היחיד בארץ, ואני הייתי איש השיווק היחיד, וחברת מי רכב הייתה היחידה, או אופר אבניר, כן. או הדסה, או לא משנה מה, או קופת חולים, לא היה צריך שיווק. כולם היו באים אליה, נכון? עידן כן. המונופולים, כולנו זוכרים.
כן, נכון.
אז מאחר ויש תחרות, חלק גדול מהתהליך שלנו הוא ללמוד את התחרות. לעשות עבודה, לקוח סמוי, לבקר את המתחרים, ללכת לראות את הסושיאל שלהם, את עמודי הפייסבוק. את האתר, ללמוד ולהכיר בצורה יסודית כן. את כל מה שהם עושים.
יפה.
החלק השלישי הוא עולם של הלקוחות. בסוף אנחנו חיים בעולם שבו השיווק נועד לייצר ערך ללקוח.
כן, בהחלט.
עכשיו, לפעמים אתה משווק ללקוחות סופיים כמוני וכמוך כשאתה מוכר קרנץ' פיסטוק או מכונית, ולפעמים אתה משווק לארגון, נכון?
B2B, כן.
B2B. Mm-hmm. אתה בעצם יכול למכור עכשיו במכונית לצי רכב, לחברת סלקום,
כן.
או לחברה כלשהי, או למנורה. ואז אתה יכול לראיין את הגוף.
שזה סקייל אחר לגמרי, אופי אחר לגמרי, קבלת החלטות אחרת, תקציבים שונים, הכל.
ושוני, כי יש פה בעצם ארגון שקונה את המכונית, לעומת ריקי כהן שקונה את המכונית בחדרה, וההסתכלות היא שונה. אחד, מסתכל על פרמטרים של מה זה אומר עליי, התדמית של הרכב, מה המחיר שלו, פריסת השלומים, איפה אני משיג אותו, אולם תצוגה, איזה שירות, כמה אחריות. הצי רכב מחפש יעילות, האם יש יותר צריכת דלק, פחות צריכת דלק.
מינימום תחזוקה.
מינימום תחזוקה, איך מטפלים בי בשירות, מחיר הטבה לכל הכמויות. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על היבטים האלה, ומבינים מה הצרכים שלהם. ואז שאתה לומד את הארגון, את הלקוחות ואת התחרות, אז אתה יכול להיות ראוי להגדיר את האסטרטגיה השיווקית, שבעצם נקודה ארכימדית, שמגדירה מה אתה הכי טוב, מה המתחרים הכי פחות טובים, ומה הלקוחות הכי רוצים.
אז זה מה שאתה קורא לו המשולש האסטרטגי.
בדיוק. ועל המשולש הזה, אנחנו בונים את הסיפור שלו, ומשם מתחילים לבנות תוכנית עבודה וללוות את הארגון ביישום.
אז היכרות עם הארגון, היכרות עם המתחרים, היכרות עם הלקוחות, המשולש האסטרטגי. יפה.
בדיוק.
מה המותג שלי מספר עליי? בסוף, אתה יודע, יש לזה ערך לדבר הזה.
נכון. אז כשאנחנו יצאנו לדרך, בסוף, אתה יודע, הסנדלר תמיד עלול ללכת יחף, ואתה מנסה להבין מה הלקוחות הכי רוצים. אז הדבר הכי מרכזי שלמדתי בשנים האחרונות, זה הפרקטיות. בסוף, אתה יודע, תמיד היו תפיסות על יועצים.
אל תבואו איתי ב-30,000
רגל. 30,000 רגל, כן. אל תביא לי עכשיו מצגות של 200 ספרים לבנים כן. ומאות אלפי שקלים. כן. אל תחרטט אותי בדברים שאני לא יודע לי מה לעשות איתם. אל תשאיר אותי לבד עם דברים שאני לא יכול לעשות. הערך הפרקטי הופך להיות אקס פקטור מאוד משמעותי ב-22 כן. וגם ב-3.
וגם תיתן לי מהר את העניין. יפה. אני רוצה להוציא את זה כבר לפועל.
בול. ועכשיו תמיד שואלים אותי שאלה שלישית, אחרי הניסיון, כמה זה עולה? ובסוף, כמה זמן התהליך הזה ייקח? אין לי זמן. אנחנו חיים בעולם פאסטר,
בטר, סמארטר. לדלבר, לדלבר, לגמרי.
בדרך כלל תהליך ההבחון עד המלצות הראשונות לוקח לנו משהו כמו פלוס מינוס 10 שבועות, זה לא הרבה, ובתוך 3 חודשים, בדרך כלל 12-13 שבועות, אנחנו כבר מציגים את הפתרון המלא, ואחריו יוצאים בעצם בליווי השוטף.
זה כבר נכנס לשנת העבודה בעצם. לגמרי. זאת אומרת, אתה מתחיל עם זה בשנת עבודה X, ואתה באותו X...
אני באותה שנת עבודה, לרוב ברבעון הבא, או רבעון אחד או שניים עוקבים.
יפה.
אנחנו כבר מצליחים ליישם. וגם נורא להיות אותנטי ובגובה העיניים. לא לחרטט. אנחנו חיים בעידן האותנטיות. אנשים לא מחפשים יועצים שהם, סליחה לביטוי, אתה יודע, יותר מדי תופסים, עפים על עצמם.
כן.
דווקא כאלה שמנגבים חומוס, אני קורא לזה. כאלה שבאים,
גם מתארים, אחר כמוני על הרצפה.
כן, לא. באים ביחד, כן. הולכים לרצפת המחירה, לומדים, נכנסים למפעל, רואים את הייצור, רואים את העובדים, מנסים להבין את האתגרים ואת הקשיים, להבין את העולם של פערי מטבע.
בסוף הגישה שינויים. הזאת, אגב, של האותנטיות הזאת, של לנגב איתי את החומוס ביחד, זה אגב, אחלה הזה. בסוף, אתה אומר לעצמך, איך אני מביא מהלקוח באמת באמת את הדברים, את מה שהוא רוצה לומר לי, את הפידבקים שלו.
הוציא את זה החוצה.
כן, איך זה קורה? זה קורה רק מהמקום הזה, זה החיבור הזה של בוא ננגב חומוס ביחד ומשם הדברים יצאו.
ותזכור אדיר שגם אתה וגם אני בסוף משפיעים על אנשים לעשות דברים. זה לא, יש יותר חכמים מאיתנו, או פחות חכמים מאיתנו.
נכון.
היכולת שלנו להשפיע על הצד השני ולגרום לו לעשות ולהאמין בדרך שהצבנו לו, לגמרי. היא בסוף המפתח להצלחה.
אפרופו, זה מדבר על, זה מתחבר לנושא של מנהיגות. יש פרק שלם שאנחנו מדברים עליו בעולם הזכיינות שהוא של מנהיגות. נעשה על זה תוכנית פעם, אנחנו...
לגמרי.
תגיד, זכיין עכשיו. סיטואציה, אתה יודע, מאוד נפוצה. הרי בשמה בן אדם באמת קונה זיכיין. הוא אומר לעצמו, יש משהו שמישהו עשה כבר, אני רוצה לרכב על ההצלחה, אני רוצה לרכב על המוניטין, לקצר את עקומת הלמידה, להתחיל להביא ROI מהר יותר ממה שהייתי עולה, הוא עושה את אותו דבר לבד וכו וכו וכו, כל מיני שיקולים. כולם, אגב, במקום ונכונים, רק צריך לבדוק שזה הרשת הנכונה להתחבר איתה. בסוף, בסוף השאלה היא, האם זכיין יכול להסתמך באמת ככה, מה שנקרא, לקנות את הזיכיון ולנוח רגל על רגל, ולהגיד, אני סומך על המוניטין, על הפרסום, על המותג, עזוב אותי מפעולות שיווקיות, עזוב אותי מדברים שאני צריך לעשות בלוקיישן. האם באמת זכיין יכול לעשות את זה? התשובה היא ברור שלא, אבל תן לי רגע את האינסייט שלך לדבר הזה.
אוקיי, אז ברור שלא, אבל לא סתם שברור שלא, אני פוגש הרבה כאלה, כמוך, שבאמת נמצאים, יצא לי להיות לא מעט מקומות שראיתי זכיין יושב בתוך הדוכן שלו בפנים או בחנות,
כן.
ואני עובר, עושה כזה סיור, ואני אומר לו מה קורה, אומר לי שקט, אין הרבה לקוחות, אין פעילות, מהבוקר נכנסו אולי 15 אנשים, ואז אני שאל אותו, רגע, עשית משהו בשביל הדבר הזה? הוא אומר לי, מה פתאום שאני אעשה? אני קניתי את הזיכיון, קיבלתי ספר מותג, מצאתי לוקיישן, ישבתי פה, הנה המוצרים הכי טובים של הזכיין הזה, לא משנה אם זה מזון, או פאסט פוד, או סופגניות, או גלידה. ואני אומר לו, כמו שהבן שלי אומר, באמא שלך, הוא אומר לי, אני לא, אני מחכה שזה יגיע.
כן.
וזה כרגע, אני קורא לזה, זה חמקמק מאוד. כי היכולת שלנו להאמין שבסוף הכל יקרה לנו באופן אוטומטי, לא קורית.
כן.
אנחנו חייבים להיות אחראים על התוצאות. קיבלנו זכיינות שיש בה כבר את המוצר, יש בה ספר הפעלה, היא מאוד מאוד נחשקת בעיני לא מעט לקוחות, כי כן. לקחנו אותה, נכון?
כן.
אבל את אותו 4P שאמרתי לך, צריך ליישם, walk the talk עליך.
לגמרי.
זאת אומרת, לבוא ולהגיד איזה קשרים יש לי, איזה שיתופי פעולה, אני עכשיו מוכר, לא יודע מה, לצורך הנקריכים, ויש לי עדי דוכן של שתייה, בוא נעשה בנדל ונעשה את השיתוף פעולה. כבר הגדלתי טראפיק, כל מי שבא אליו או אליי, חיברתי כן. הכפלת לקוחות. דוגמה, שנייה, אני כבר יש לי זכיינות, כבר עשיתי בעבר, אבל יש לי דאטאבייס, האם אני פונה לדאטאבייס שלי? לא יודע, מחר אני מוכר סכינים וכבר עשיתי עוד סניף כזה? האם כן. אני עושה, משתמש בזכיינות? האם אני מפרסם והולך קצת לפי-אר, מעלה בסושיאל מדיה, מתאמץ לצאת החוצה, לתת לאנשים לטעום, לצאת מהחנות ולתת להם לטעום, להכניס, לגרות אותם, להיכנס.
האקטיביות, הפרו-אקטיביות
לגמרי.
הזאת, מייצרת בסופו של דבר, ה-outflow הזה מייצר את ה-inflow, ומשם מגיעים...
עכשיו, מי שלא מבין את זה, בסופו של דבר נורא מתבאס, כי אז יש אכזבה גדולה, גם מהזיכיון, גם מעצמו, שבסופו של דבר כל העניין הוא לקחת אחריות על מה שאתה עושה ולהגיד, אני קיבלתי בסיס מצוין, עכשיו אני צריך לקחת אותו ולהתחיל לעבוד בתוכו. ועוד לא דיברנו על עובדים, שנדבר על זה עוד שנייה.
תכף נדבר על עובדים. ברגע שהרשת מכניסה זכייה, אני בעצם מכניסה סוג של פרטנר לביזנס.
שותף.
ואחד הדברים שאני רואה לפחות ברשתות מזכות שאני מייצג, זה את הדרישה במודל למינימום יעדים, מינימום הצלחה בזמן מסוים, מה שנקרא עמידה ביעדים. זאת אומרת שלא רק שאתה יהיה לך אינטרס כזכיין לעשות את הפעולות האלה שאתה מדבר עליהן, אלא שיהיה חובה מצד הזכיין לבצע את הפעולות, וזה איך קורה דרך הצוות היעדים הזאת. כמובן שיש את הרשת, יש לה את הצד שלה בעניין ואת הבקרה שלה ואת הלקוח הסמוי שהיא צריכה להפעיל וכל הפעולות שהרשת כרשת עושה. מרתק מאוד לראות את הדבר הזה כשזה קורה.
אני יכול להגיד שהזכיין בסוף משלם דמי זיכיון, קנה בעצם את הזיכיון, נכון. יש לו הוצאות תפעול, יש לו חשמל וסחירות ומים וארנונה ועובדים. אם כל הדבר הזה לא לו איקס, והוא לא התחיל, אתה יודע, בתחילת חודש, שהדליק את מה שנקרא את השלטר, והכל כבר הוצאות עובדות, ואין לו על הקיר מספר שאומר, אתה יודע, מה שלא נמדד לא קיים. אם אני לא הגדרתי לעצמי יעד ברור, ואני עובד פריסטייל מכוח היום, יום, זה עלול להיות מאוד כואב.
זה כמו ווייז, אתה יודע, זה הדוגמה הזאת של ווייז.
בדיוק, הגעת ליד או לא הגעת ליד, האם שמת כתובת ביד, או שאתה נוסע פשוט להנעתך,
ברחוב.
משייט.
כן, כן.
ואיך אתה עושה את זה?
תגיד, אגב, העניין הזה, או פרופו העניין הזה, יותר נכון, ספר נהלים. האם הוא יכול לדעתך לעבוד בצורה זהה בכל סניף וסניף? מקום שבו, אתה יודע, יש שוני בתרבויות, אפילו בתוך המדינה, אני לא מדבר איתך עכשיו ארצות הברית ישראל, אני מדבר איתך בישראל, ישראל.
אז חד משמעית לא, והתשובה מאוד ברורה. אנחנו חיים היום במדינת ישראל, 2022, 2023, כן. שכל עיר יש לה דמוגרפיה משלה, התנהגות צרכנים משלה, טעמים משלה, גילאים שונים של האוכלוסיות, יש ערים יותר צעירות ופחות צעירות, ותמיל המוצרים של הזכיין, יכול מאוד להשתנות, ראיתי את זה בהמון רשתות שליוויתי אותם, פר סניף, אפילו במרחקים לא גדולים. יש אזורים שמחפשים כשרויות מסוימות.
נכון.
יש אזורים שמחפשים יותר פאסט פוד ופחות אוכל מוכן, ויש כאלה שרוצים יותר הום. יש כאלה שמחפשים את הפרימיום ומוכנים לשלם כי זה קהל סוציו-אקונומי יותר גבוה.
כן.
יש כאלה שמחפשים שהמוצר יגיע עד אליהם הביתה, וכל השירות בכלל יגיע עם שליח, ובכלל אני לא אגיע לסניף. יש מקומות שבהם אני מחפש, אתה יודע, פורטפוליו של מוצרים מרמת סל קנייה, של מוצרי, סתם אני קורא, בייסיק, למול מוצרים יותר מתקדמים. כך שבסוף, הזכיין נותן לך את התפריט, שיש בו 100 מוצרים, 1,000 מוצרים. היכולת שלך החכמה היא לבוא ולהגיד, זה לא מתאים בלוקליות שלי לאזור הזה, ועל זה אני מוותר. כן. אפשר לעשות A-B טסטינג. כן. אפשר לשים ולהגיד, אתה יודע, זה אני מתלבט, בוא נשים נראה. שבוע, שבועיים, חודש לא יוצא, הרי בסוף נלחמים על שטח מדף, אתה יודע. נכון. הכל פה מאוד יקר. כל חתיכה כזאת יש לה מחיר, בפלנוגרמה ובשטח.
נדלן.
נדלן לגמרי.
כן.
פה נדלן. ואז הנדלן הזה הופך להיות מאתגר. כך שאנחנו צריכים, אחד, לעשות איזשהו אפיון ראשוני של הקהל ולהבין מה אוהבים יותר. חלק מהתחקור זה גם לשאול את הלקוחות. דיברנו על זה קודם. מה הייתם רוצים? אתם רוצים עכשיו שאני אביא לכם, לא יודע, משקה אנרגיה. אתם רוצים 20 טעמים או מספיק לכם אחד?
כן.
אתם רוצים עכשיו כריכים? יותר כזה או פחות כזה? אתם רוצים עכשיו מוצרי סלולר? יותר ריינג', פחות ריינג'? או בכלל, לחילופים, יש דברים שכבר יצאו מהמודה או פחות רלוונטיים? לעשות עדכון גרסה, וכל הזמן להתקן, זה ישפיע לכם. ברמה היומית שלא נדבר על מבצעים. אתה עכשיו רואה שעה מסוימת, יש לך ירידה בטראפיק, אספת דאטה, יש לך ניידים ומיילים, אתה יכול לפוצץ עכשיו.
כן.
את המועדון שלך ולהגיד, חבר'ה, happy hour, כל המוצרים שלך ב-25% הנחה. בום, הבאת לשעה מטה, פתאום טראפיק שלא היה.
כן.
לכן דאטה הוא אחד הפרמטרים הנוספים שנדבר עליהם עוד בהמשך, מאוד קריטי להצלחה של זכיין.
אז אתה, כשאתה נותן ייעוץ לרשתות / לזכיינים בדבר הזה, מה נניח שלושה דברים ראשונים שהיית אומר בהקשר הספציפי הזה? בכל סניף וסניף, מה...
אני חושב שבסוף יש פה שלושה פרמטרים משמעותיים. אחד, קראנו זה think local global, זאת אומרת הרלוונטיות...
לסניף הספציפי, לשכונה המסוימת.
לסניף הספציפי, לשכונה, תביא את הדברים שמתאימים להם. יש יותר ילדים, תביא מוצרי ילדים. יש יותר קהל של הקהל החרדי, תביא יותר מוצרים בקשרויות. יש מוצרים יותר סגורים, יותר פתוחים, יותר יקרים. כל ההתאמה האחת. שתיים, אקטיביות. אל תישב רגל על רגל, זה לא יביא את הכסף. כל הזמן תיזום ותיזום ותיזום, ותייצר שיתופי פעולה, ותצא החוצה, ותהיה אקטיבי, זה יעזור לך. והדבר השלישי, שהוא מאוד קריטי, זה עולם של דאטה. אני חושב שכשאנחנו עושים דיאלוג בחשיכה, ואין לנו מושג, אין לי שום מייל, שום נייד, ואני יושב בחנות ומקבל את ה-walk-in, מה שנקרא, הקהל שנכנס.
כן, מה שעובר.
אבל מעולם לא מיליתי לו שאלון, מעולם לא פניתי אליו ב-SMS, לא בדקתי אם הוא שבע רצון או לא, לא רשמתי אותו בשום מערכת, לא נתתי לו הטבה, אפילו כמו שנותנים פעם, אתה זוכר בקפה, כרטיסייה,
עשירי חינם.
הנה, בוא נרשום את הנייד שלך, את המייל, קיבלת את עשירי חינם. דברים בסיסיים כאלה יוצרים נאמנות, כי אם יש לך עשירי חינם, ויש לך 10 בתי קפה באזור, לאן תלך? לזה שבסוף תגיע לעשירים ותקבל את החינם. זה היה פה פעילות שימור.
תגיד, זה לא מעייף כבר את הצרכנים, כל המועדונים האלה, השאלות האלה, התישולים.
האמת היא שכן.
זה גם אתגר.
בדיוק התראיינתי שבוע שעבר על כרטיסי אשראי. בממוצע יש לישראלים, ממוצע בין 4 ל-5 כרטיסי אשראי בארנק.
וואו.
אבל לך יש?
3.
שלושה. אז לי יש שלושה גם, וזהו, ולא נכנס שוב דבר. למה? כי היום אנחנו חיים בעולם של כל העולם החוץ-בנקאי. פעם היה לנו רק כרטיס אשראי של הבנק. אתה זוכר, ראינו פעם ילדים טובים של בנק לאומי, בנק פועלים, בנק ישראל
נכון,
פחות.
כן.
זהו. היום בעצם כל מועדון, כל רמי לוי, וכל רשת בג, וכל רשת של...
מייצר לו חוץ-בנקאי.
מייצרת לו בעצם חוץ-בנקאי, ואז אני מתחיל להכניס כרטיסים. אנחנו משלמים עליהם בסוף דמי ניהול, אנחנו צריכים להשתמש בהם בכמות מסוימת, זה מבלבל אותנו, ויוצר לנו בסוף מורכבות מאוד מאוד גדולה.
אתה יודע למה אני מחייך?
כי בסוף גם דרך אגב אומרים לך, לא, שנה ראשונה חינם, אבל מה, אתה תשב עם הטיימר, בשנה ויום אתה מקבל פתאום 30 שקלים, אין לך מושג לעקוב אחרי זה.
אבל אתה לא מקבל את ה-30 שקלים ושם לב אליהם, אתה שם לב מתישהו אחרי שכבר שילמת שנה וחצי, כי...
ברור.
אתה יודע למה אני מחייך? הבת שלי, היא בת 10, סיפרתי לך שהרגע חגגה 10, היא ביקשה מונופול ליום ההולדת. סבבה, מונופול, אתה ואני שיחקנו, אחלה משחק.
שהיא לא ביקשה איזה משחק מחשב או איזה קורקינט.
אבל איזה מונופול, ידידי? מונופול כרטיסי אשראי.
אני מכיר את זה.
עכשיו, מה הסיפור? אמרתי לה, רומי, זו הבת שלי, איך את חושבת שבסופו של דבר כרטיס אשראי הזה, מה קורה עם זה? את חושבת שזה עולה, לא עולה? אמרת לי, לא, אבא, זה לא כסף, זה כרטיס אשראי.
התפיסה היא שכרטיס אשראי לא עולה, זה לא כסף.
זה בדיוק התפיסה, שאנשים מפוצצים את הארנק שלהם בכרטיס אשראי, ושוכחים שגם בסוף החודש זה צריך לרדת מאיפשהו.
זה יורד קשה, קשוח, אם אתה מגזים עם הדבר הזה, לא מנוהל. היה פעם תחושה שאומרת, תגזרו את הכרטיסים, תעבדו על בסיס מזומן. אם אתם יש לכם קושי בהתנהלות פיננסית, תלמדו קודם כל תזרים, ואז תעפרו לכרטיסים, ולא יותר משלושה. גם ברמת הנקודות, וגם ברמת הצ'ופרים, וגם ברמת המקומות, בסוף, במרבית המקומות אתה מקבל את הטבות מאוד דומות.
אתה לא מנצל.
ואתה לא מנצל אותם, ואתה פשוט יוצר לעצמך קושי, ויותר כסף עולה לך בסוף הכרטיס והעלות שלו, מאשר ההנחה המצטברת שאתה עושה עליו.
כן, שזה יפה, אגב, זה נכון, נתון יפה. שמע, אני רוצה לדבר איתך רגע על הנושא של קושי, של בעלי עסקים קטנים, להתמודד בעולם הזה של תחרות עם רשתות, ואני אגיד את זה בהקשר של קניונים ומרכזים מסחרים. הרבה פעמים אני פוגש כמי שמייצג עסקים בתחום הזה, קלות יחסית של רשת קיימת, לחדור עכשיו לרשת עזריאלי, מליסרון וכן הלאה, אל מול בעל עסק קטן, שבאמת יש לו עסק טוב, יש לו מוצר טוב, הוא אישרות, הכל עובד פיקס. אבי זיתן עשה לו לפני זה הכנה, כל איזה, הכל, הוא מוכן. אבל לא מצליח לחדור. הוא לא מעניין את הקניון, הוא לא מעניין את המרכז המסחרי. איך עסק הזה יכול להתמודד עם התחרות הנוראית הזאת? שמה, זה באמת קשה. כן.
יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה דווקא ללכת למקומות שבהם לא כולם נמצאים, לא ללכת לקניון, להישאר בתוך חנות שכונתית, יש לזה יתרונות וחסרונות, אתה יודע, מזג אוויר ישראלי, חניות, מיקום, הקניון יש לו...
לחשוב אוקיינוס כחול, מה שאני
אומר. בדיוק, אבל יש יתרון גדול מאוד, תשים לב עכשיו שדווקא הפריצה הגדולה של מרבית הקמעונאים, גם...
במרכזים השכונתיים.
גם קרפור, וגם רמי לוי, וגם אחרים, פתאום אתה רואה אותם בשכונה. הם הבינו את הכוח של השכונה. בסוף אתה עדיין צריך לעשות לא מעט השלמות, ואתה נורא אוהב את המקומי. מה היתרון הכי גדול של השכונה, שאין בקניון לפעמים? האישי. הוא מכיר אותי, הוא מכיר את הילדים שלי,
נכון.
הוא יש לי איתו שיח, כן. כשאני נכנס זה נורא פמיליארי ונורא משפחתי, תזכרו שיש לזה מקום
אתה
גם.
אתה מרגיש בבית.
לגמרי. אז כן. פעם אחת, זה בא ולהגיד, אני עושה שכונתי, מוותר רגע על העלויות הגדולות של הקניון, כי יש לי קושי, אבל מצטיין דיקן בשירות, מתחבר מאוד אישי ומחפש פטנטים איך לגרום לאנשים להביא להם את השליחות עד הבית, לעצמי, או להביא להם מוצרים, מישהי אומר לך, אני צריכה עכשיו מוצר שאין אצלך. אתה אומר, וואלה, אני אשיג לך.
כן.
תדע, פעם היה קפה אלכסנדר, לפני 200 שנה היה זה בית קפה כזה, עם, היה לו שם גדול,
בטח.
שירות, אשתי פעם עבדה שם. אני לא אשכח את זה בחיים, שאתה אומרת,
אנשים היו... ביהודה
מקבי. נכנסים אנשים, יושבים, ומי שאתה אומרת לה, אני רוצה פטיט וקוטג'. עכשיו, אין לו את זה ולא את זה. מה התשובה שאתה אומרת לה? ברור. רצה למכולת ממול, קונה פטיט וקוטג' ומביאה. היה להם אסטרטגיה שקראו לה NN.
יפה.
NN. עכשיו, אם אתה ב-NN, אז אתה בוא, הבאת פה יציאה. החלופה השנייה, זה כן ללכת לקניון, אבל אז למצוא זווית תקיפה מעניינת. לפעמים אתה צריך להשתנות טיפה. אם יש עכשיו 10 חנויות של מכשירי חשמל, או 10 חנויות של, לא יודע, פרחים, אז אתה צריך להביא משהו אחר. אז לחפש סוגי פרחים מסוימים, להביא סיפור קצת שונה, להביא אולי דברים מאזורים אחרים, אולי בוקים אחרים, או סוג של תפעול.
וגם הלוקיישן, וגם אם זה דוכן או חנות, יש לזה גם מצטם...
כן, תחפשו זוויות, אם אתם כבר מגיעים למקום שקוראים לזה אוקיינוס אדום, וכולם נשחקים, וכולם מורידים מחיר, וכולם גומרים אתכם, אל תלכו ותדרדלו מה שנקרא את עצמכם ותפסידו כסף, או תצאו לפרטי, תלכו משם, או תמצאו משהו שבאמת אין לאחרים. קום איזה אונלינס, בידול.
יפה, מאוד מאוד ומעניין. אנחנו יוצאים להפסקה, רגע ניקח שלוק של אוויר, נשמע שיר קצר ונחזור, יש לנו פה עוד
שיח. אני לא יודע איזה שיר, עכשיו זה הפתעה.
רגע, תשמע, זה לך זה. נדבר גם על האתגרים שלך בתחום הספציפי, איך השפיע הקורונה, נדבר על עולם התעסוקה. בקיצור, יש עניין, יש למה לחכות.
Looking forward.
שנה חדשה עכשיו משהו באוויר אומר יש לך סיכוי להתחדש דף חדש ועליו כתוב איפה אני איפה אתה איפה איפה אני יש לי ידיים ועיניים שרואות בכל מה שקשור יש לי כל מה שאני צריך בסיפור יש לי ידיים ועיניים והראש הראש במקום אז אני רק צריך לבקש את אלוהים היום יש לי יש לי כל מה שאני צריך בסיפור יש לי ידיים ועיניים והראש הראש במקום אז אני רק צריך לבקש את אלוהים היום
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
הזכייניסטים, אני מערך את אבי זיתן, איזה שיחה מרתקת ומדהימה קורית פה. תגיד אבי, מה האתגר המרכזי בתחום העיסוק שלך, שאתה מזה?
וואו, שאלה מצוינת.
תודה, למדתי מהמאסטר.
כן, קודם כל להביא ערך, אתה יודע, אנחנו מכירים את זה, שנינו נותני שירותים, בסוף אנחנו מייצאים לחברות, לא לחרטט, לעשות עבודה יסודית ומקיפה עם קיצורי דרך. בסוף זה אחריות שלנו לעסק, לבוא, לנתח, יש איזה קושי, אנשים מרגישים שרוצים לפרוץ, לפעמים העסק עובד טוב, לפעמים יש קצת קשיים, לוקחים אותך בתור רופא מומחה. עכשיו, הדבר שאתה מצפה מרופא, אחד שיהיה איתך, שיכיר אותך, שילמד אותך את הצרכים שלך, שיבוא ויעשה עבודה מקיפה, שימליץ לך בסוף מה המרשם הנכון,
כן.
אבל שיעשה את זה באמת ממקום לא, אתה יודע, גנרי, לא לשכפל, אלא מותאם אישית לעסק שלך ולך, כן. זה לא כזה טריוויאלי כמו שזה נשמע.
זה סופר מורכב, אתה לא מעיד לזה.
לגמרי, לפעמים אנחנו משקיעים הרבה יותר זמן מהמצופה, תכננו איקס שעות, או חשבנו שזה ייקח זמן, לאט אתה מגלה שהעסק צריך יותר, אתה נותן את זה באהבה, כי אתה מבין, א', שהעסק הזה יפרח ויצמח, וזה אנחנו בייעוד, נכון? אז זה קרמה חיובית. שתיים, בסוף...
לגמרי, לגמרי.
You win some, you lose some.
אני גם מתחבר לזה מאוד מקום. בסוף הלקוח מזהה הכל.
בול.
אין חרטוטים.
בול.
הוא שם לב להכל. הוא גם רואה שאתה נותן, סליחה על הביטוי, לא מתאים לרדיו, את התחת.
נכון.
עד הסוף. פלוס פלוס על מה שהתחייבת כלפיו, הוא במרבית המקרים גם יעריך את זה.
והם מוכירים מאוד כשהם רואים שאתה לגמרי. הרבה יותר, אתה יודע, לא עושה חשבון ונותן להם יותר מה שצריך, כדי שהעסק יצליח, כי בסוף it takes to tango, אתה צריך אותם ביחד איתך.
תגיד, מנקודת המבט שלך, איך הקורונה השפיעה על התחום? מאוד מעניין אותי.
תקשיב, אתה רוצה שנספר לך? הקורונה התחילה בחודש פברואר 2020.
כן, לפה היא הגיעה ב-12 למרץ 2020.
יפה. אז באיזשהו פברואר התחלתי להרגיש את זה כבר.
כן, 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 זה כבר רוגש.
אז מרץ כזה ממש כבר הכל נסגר.
זה היה הסגר.
אני זוכר את היום הזה, שכל הלקוחות שהייתי איתם בתהליך אמרו לי, תקשיב עכשיו טוב, המנכ"לים. תהליכים שהיו התלבטו אם להתחיל, אמרו לי עכשיו מתחילים. תהליכים שהיו בעבודה נעשו הרבה יותר מועצים. בעצם מה הקורונה סימנה לנו? קודם כל, כולם היו נורא מבולבלים. לא ידעו מה לעשות. חלק מהעסקים פתאום ביום אחד הכל נסגר. תחשוב, עסקים פיזיים, אין מסעדות, אין אולמות תצוגה, אין מרכזים, אין חנויות, אין קניונים, אין כלום. איך אתה מתפקד? אם אין לך אתר, ואין לך אי-קומרס, ואין לך שליחים, ואין לך שירות, אתה בעצם הופך להיות אובסוליט.
נכון.
אז קודם כל הרגשתי שהצורך בעזרה מאוד גדול. כולם נורא נורא מבולבלים. הייתה עלייה גדולה מאוד בפעילות. הזמינות של כולם הייתה גבוהה. כי כולם היו בזום, בעצם כן. בבית.
קיצור
תהליכים. אף אחד לא יוצא לשום מקום.
כן.
והרגשתי שליחות גדולה, שברגע הזה אני זוכר שמצאתי את עצמי מתגייס, אני והצוות שלי מתגייס יותר מהר, לטובת העזרה, כי כרגע יש חדר מיון, וצריך לתת מענה לכולם. כולם כרגע נמצאים בצורך מטורף בעשייה.
אני זיהיתי דברים דומים למה שאתה מתאר. באמת, יש את העסקים האלה שנעצרו כליל. אתה יודע, מ-100 ל-0 ביום אחד סגרו. אין עסק.
זהו, אין יותר אין כלום. עסק.
וזה באמת מביא את הבן אדם לשיתוק, הרבה פעמים.
נכון. אם אין לו גם, אתה יודע, אין לו מרווח טוב, הוא לא חסך ליום קשה.
כן, גם זה, גם ברמה הזאת, אבל זה גם עניין של אופי. בסוף העניין המנטלי, אנחנו מנהלים עסקים, יש פה עניין מנטלי מאוד מאוד חזק. תשמע, גם עלינו במשרד זה השפיע. אבל מה בחרתי לקחת? את אלה שהעסק שלהם יידרדר וזה, או את אלה שאפשר לעזור להם? אגב, בסוף עזרתי לכולם, מצאתי את עצמי עובד הרבה יותר שעות מהרגיל.
כן, בקורונה בעצם אין גבולות גזרה ליום. אתה בתוך זומים, אז אתה יכול להתחיל בבוקר בבית שלך, לעבור למשרד, להמשיך בלילה, אין הפסקה.
סביב השעון, זה
ממש.
יפה, אני שומע דברים דומים. מה היום, אתה יודע, אני רוצה להבין אתגרים. דיברת על אתגרים בעולם שלך הספציפי. תן לי אתגרים קצת גם של הלקוחות, שאתה מתאר. שכאלה, אתה יודע, שאתה אפשר לחבר אותם כזה.
כן.
ליבוד מהם.
אז הדבר הכי משמעותי היום שגיליתי בשנים האחרונות, זה היכולת להשתנות. אנחנו חיים בעולם שכל, אתה יודע, אין כבר משבר למשבר, אנחנו חיים במשבר. זה בעצם אין עכשיו משבר אחד. זה ממשבר למשבר למשבר.
זה כמו המשבר... שעת חירום בישראל, אתה מכיר את זה? אנחנו שעת חירום כל הזמן.
המשבר הפך אותו שגרה. עכשיו, כשאתה עסק, ששנים לא היית צריך לעשות שום שינוי, וזה עבד לך. אתה מכיר את זה שנים, היה לי את אותו מוצר, אותו שירות, כולם הכירו אותי, עבדי מעולה, ועכשיו בעצם נפתח, נסגר. יש שינויים, הדיגיטציה מאוד משפיעה, כל החברות שבעצם יצרו שילוח מהיר ומקצרות את כל הזמנים, הצורך בלהביא מוצר עוד יותר ייחודי, ולרגש את הלקוחות. זה לא מספיק שהם מרוצים, אדיר. הם צריכים להיות מופתעים לטובה. אתה צריך להפתיע אותם כדי שיבחרו בך. היום הדרישה הופכת יותר קשוחה. אז בעצם הצורך בשינוי והיכולת לעשות אדפטציה, קוראים לזה אג'ייל, להיות בעצם כל הזמן גמיש.
התאמה, התאמה.
והתאמה לשינוי, הופכת להיות ההבדל בין הצלחה לכישלון, כי מי שתקוע ולא עושה את זה, הוא גמור, הוא תקוע בגרסה הקודמת, הוא מסרב לעשות השינוי, או הוא לא יכול, כי קשה לו. אתה יודע, זה בסוף ג'נריישן. יש לנו X, Y, Z, נכון? כל אחד מאיתנו שייך לדור אחר.
פה יש עניין של באמת לבחור גם את הדור הזה שיהיה לידך, ויקח אותך קדימה.
שזה רעיון חשוב, תמיד אני שואל, הדור ההמשך לידך, לא לידך, סביבך אנשים גם צעירים, אנשים שמותקנים, כי בסוף זה היברידי.
לגמרי.
אתה צריך להיות היברידי גם בשירות, היברידי גם באנשים, אתה לא יכול שכולם יהיו גרסה כמוך.
גם היברידי בהעסקה שלך, ואגב, אני מביא אותך, הנה, תראה איזה חיבור יופי, למיתוג של מעסיק.
נכון.
בוא נדבר על זה. קודם כל, מה זה מיתוג מעסיק? אנחנו יודעים שהעולם הזה הפך להיות עולם שבו מי ששולט, תכלס, זה העובדים. יש להם הרבה יותר זכות בחירה, יכולת בחירה, יכולת, מה שנקרא, תחקור ותשאול המעסיקים וכן הלאה. מה עושים בעולם הזה? איך מתנהלים בו היום המעסיקים דווקא?
אז מיתוג מעסיק זה תחום הכי סקסי היום בעולם השיווק, ולא סתם, כי בעצם אנחנו חיים על הקרב, יש קרב גדול על הטלנטים.
כן.
עד לפני כמה שנים, אתה זוכר, בעצם המעסיקים היו החזקים. הם ראינו, הם בחרו, היה להם 20 מועמדים לכל מועמד. אני זוכר שאנשים היו אומרים, אני לא יודע מה לבחור.
אנחנו נחזור אליכם.
בדיוק. כן. ונחזור אליכם, זה לא אתה, זה אני, והשכר, וההתאבטויות, והיית מקופף. אבל אז קרה משהו משמעותי, ובעצם חברות ההייטק שהתפוצצו, התחילו לקחת את כל העובדים הטובים מכל התעשיות, מעולם הפרסום, מעולם הדיגיטל, מעולם שלך, מכולם.
כן.
ונתנו להם מסקורות, לפעמים זה 2X, לפעמים זה 5X, מה שהם הרוויחו. ואז נוצר קושי, משבר תעסוקה גדול, שבעצם המרדף אחרי העובדים הטובים. עכשיו, איך אתה בוחר איפה לעבוד? אז אתה יודע, האוטומט היה ללכת לעבוד בפייסבוק וגוגל ונכון, וכל החברות הייטקים שנמצאות ברוטשילד עם שבקורונה נתנו לך היברידי, ולהגיע עם קורקינט,
כן.
וסיבוס בתא הזה, ואוכל והכל. ונהיה פתאום תחרות גדולה מאוד על העובד. מנגד, העובדים תמיד עסקו בשיווק המותג שלהם. אם אני עכשיו קופת חולים או בית חולים, שיווקתי את המוצרים שלי, את הרופאים שלי, אבל אף פעם לא ידעו מה קרה בפנים. במשך הזמן, היום יש סושיאל מדיה, אנשים אפילו להעלות חומרים, מה קורה אצלי בחברה, באים לחברים שלהם, אומרים, תקשה מאחר עליו, ונצא שיחה לביטוי, או על הפנים, קמצנים, לא נעים, לא משקיעים בי, נהיה דיבור בחוץ, ובעצם המותג הפך להיות דיפוזי. מה שפעם היה סגור בתוך קופסה שחורה, פרץ החוצה.
תחבר לזה, אגב, את כל העולם, את משבר הקורונה, כי גם פה יש את
מה שנקרא,
the great resignation, שינה לחלוטין, מקצה לקצה. אנשים לא רוצים לעבוד, אנשים רוצים לעבוד בתנאים שלהם.
הם מחליטים לך היום כמה היברידי וכמה מהבית, מה המשכורת ולא המשכורת. אני היום יש לי חברת השמה, לפני 3 ומשהו שאני הקמתי את חברת מאץ', שעוסקת היום בהשמה של בכירים, וכל מקצועות השיווק. הבנתי שיש פה אוקיינוס כחול, אין היום חברות שעושות את זה כמעט, והשוק, אתה יודע, יפנו עליי עשרות מאוד קורות חיים, ואמרתי, אני לא יכול להעביר את זה ככה אליך פתאום, בלי לעשות תחקור, בלי עבודה מסודרת, והקמנו את החברה. יש לנו באמת תפו-תפו, הצלחה גדולה מאוד בחודשים האחרונים.
זאת, תגיד, אולי עוד מילה, זו השמה ספציפית בעולם מסוים, שבו אתה זיהית את הצורך שחברות השמה הקלאסיות לא יודעות לתת.
נכון, יש בעצם בכירים שזה הדהנטרים שעושים את זה, אבל היום למצוא מנהל שיווק, סמנכ"ל שיווק, מנהל דיגיטל, מנהל אי-קומרס, צרכים חדשים, מנהל אפליקציה, תקשורת שיווקית, אנליסטים מסוימים, מצריך מיומנות.
כן.
אנחנו אוספים אותם, מראיינים אותם, שומרים איתם על קשר, בונים להם ממש מערכות CRM והגדרה, מקבלים משרות מלקוחות, ומתחילים בעצם לעשות את החיבור הזה, את השידור שדיברנו עליו, לחבר, ואתה רואה שחברות שיש להם מוניטין לא טוב, ברגע שהמגייסת שלי או מגייס שלי אומרים, תקשיב, זאת החברה כך וכך, אומרים, לא, 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 אני לא רוצה לעבוד שם. או
הם באים כבר אחרי שיעורי בית.
לגמרי, או הוא אומר למגייסת, תקשיב, אם זה לא יומיים בשבוע מהבית, ולא ככה וככה, אל תשלחי אותי בכלל.
כן.
זאת אומרת, מראש יש פה הצבת תנאים,
נעים, כן.
מאוד משמעותית, זה המחיר בלהביא עובדים טובים, ולכן מיתוג מעסיק היום, הוא לא רק מיתוג החוץ על הלקוחות למוצרים של המוכר,
פנימה.
איך לשווק את הארגון ולגרום לנחשקות, שהעובדים ידברו עליך דברים טובים ויספרו ויהדהדו תעשייה.
תגיד, אם עד עכשיו מישהו במקרה לא שם לב ליתרונות של לעבוד איתך, אוף על עצמך רגע ותן לי שנייה את היתרונות העיקריים.
שמע, בסוף אני מאוד ידידותי למשתמש. אני אוהב אדם, אני והצוות שלי אוהבי אדם. אני חושב שבסוף...
יש בך אהבה והיא תנצח.
כן, נכון כזה. אני בא בטוב. אנחנו רוצים לצאת צדיקים מהעולם הזה. יש לי מטרה. הצדיקות הזאת היא לא ממקום, אלא ממקום רוחני, אני קורא לזה.
כן.
לעשות טוב בכל מה שאתה עושה.
לפזר
לחבר טוב. אנשים, לעשות טוב לארגונים, להצליח, לייצר הזדמנויות לשותפים, אתה יודע, בכל העולמות המשלימים למה שאני עושה. לחבר אנשים טובים, זה יוצר בסוף ארגון עם הרבה מאוד כוח, אז אנחנו באמת באים בטוב, לעזור, מאוד פרפקציוניסט. אני אין אצלי פחות מ-95 בציון המצטייר הכולל. זה אומר שהצוות שלי ואני משקיעים הרבה זמן, לפעמים יותר מהרגיל, כדי להביא עוד עובדה ועוד השראה ועוד case study ועוד נקודה לחשיבה ולאתגר ולתקוף את הנושא הזה.
כן.
צריך פה צוות מנצח, כמו שאמרתי קודם, להיות מאוד שירותי, גם לא walk the talk אמיתי, כאילו אם אתה בסוף רוצה, כשהלקוח צריך אותך בלילה לפני ישיבת דירקטוריון, או בבוקר מוקדם, ואם אתה רוצה לשחות או לראות את הילדים, עדיין, אתה שנייה מוציא את הזמן, לתת אותו את הזמן שלו.
ומי שלא יודע, אתה גם שוחה בבוקר. אני קלטתי אותך בסטורי, ועשית את זה יפה.
כן, בדיוק, אתה רואה איתך, באתי לפה עוז ועזוז, ולהיות פרקטי.
פרקטי.
כן, פרקטי. בסוף אנשים רוצים שורות תחתונות ולהבין מה הם עושים. תעזור לי לעשות, הם לא יכלו לעשות את זה לפני זה. תגיד להם מה צריך, ותעזור להם ללוות את המקום הזה.
מתחבר לי לשאלת החזון. אתה יודע, זו שאלה שאני הרבה פעמים שואל פה בתוכנית. מה החזון שלך בעסק? תשמע, הכל פה נראה מושלם, נשמע מושלם, זה. אבל יש פה הרבה מאוד עבודה קשה, אני יודע את זה.
אנחנו קמים כל בוקר להעצים ולייצר קפיצת מדרגה עסקית לארגונים דרך בניית אסטרטגיה שיווקית פשוטה שניתנת ליישום מיידי, מאוד פרקטית. יש מלא חברות ייעוץ. חלקן עושות עבודה ל-2025, 6, 7, 8, אתה מכיר את זה, חברות ייעוץ שאנחנו מכירים אותן,
כן.
מצוינות.
הרב שנתי, מה
שנקרא. הרב בדיוק שעובדות בסקיילים גדולים, עם עשרות יועצים, עם ספרים לבנים גדולים, עם הרבה כסף, אבל הן מדברות איתך על המון שנים קדימה. מרבית המנכ״לים צריכים את התוצאות וסמכלי השיווק למשמרת הזאת. איך מישהו אמר לי, אני צריך את זה לשנה הזאת. עזוב אותי, עכשיו דברתי על 2024, 2026. עכשיו 2023 התחילה, אני צריך להראות שינוי. אני צריך להביא ערך, אני צריך להגדיל את הפעילות העסקית. להחליט, האם אני שם את השיטונים שלי על עוד שירות, על עוד מוצר, על עוד line of business, משנה את האסטרטגיה, מוריד מחיר.
ופה המקום הזה של לא להיות ב-30,000 רגל, לבוא עכשיו להיות מאוד מאוד פרקטי בתוצאות שאתה מייצר, או בתוכניות שאתה מייצר.
להגיד להם תכלס מה לעשות, כן. ולהיות שם איתם ברגע הזה. כי מרבית האנשים, בדיוק כמוך וכמוני, זקוקים לקונסיירג' הזה שיהיה לצידם.
כן.
גם אני ואתה מבינים מה צריך לעשות, אבל למי הזמן? שוטף שוטף.
יצאנו לרוץ, אם נרוץ ביחד, נרוץ כנראה יותר טוב.
בדיוק.
כי אנחנו אחד לשני.
אז אנחנו נותנים את ההמלצות, יושבים איתם, עוזרים להם ליישם את זה, ואיתם כתף לכתף מתחת לאלונקה. זאת אומרת שאם עכשיו יש פעילות בדיגיטל, אז אנחנו מייצרים את הבריף, מגדירים למשרד הפרסום או למשרד הדיגיטל מה צריך לעשות, מאשרים את התוצר, ורואים אם מתקדמים. דמות הבנייה, איך כל יום מגיעים עוד לידים ועוד פעילות.
להעצים ולייצר קפיצת מדרגה עסקית לארגונים דרך בניית אסטרטגיה שיווקית פשוטה שניתנת ליישום מיידי, מאוד פרקטית. אהבתי את השורה הזאת שכתבת.
איזה כיף.
תעלוף, בחיי. שלב העצות, אבי. אנחנו פרקטים, אפרופו עצות.
נכון, נכון.
עצות לזכיין, נתת פה מגוון, לך על זה, ועצות לרשת מזקה.
יאללה. אז בוא נתחיל.
שאלה מאוד, אגב, מאוד, מאוד פרקטית.
אז קודם כל, כשאתה בעצם העסק, העסק שזה אומר הזכיין,
כן.
בוא נתייחס לעסק שכאילו אתה הבעלים. זה לא משנה אם קיבלת זכיינות, מבחינתי כרגע הסניף של הבית קפה, או של הרכב, או של הגלידה, אתה האונר שלו.
גם.
וזה אומר שאתה לוקח, יש לך אחריות וסמכות על כל מה שקורה, מחויבות גדולה.
החלט.
זה אומר להסתובב כל היום בעסק. להבין שנותנים שירות, תזכור שכשבעל הבית לא נמצא בעסק, אז יש לפעמים הרבה מאוד אביוז, אנשים יכולים לבזבז לו דברים שלא תמיד רואים, הלקוחות יכולים להמתין הרבה זמן עד שמקבלים שירות, ואז הם קמים והולכים ומתבאסים, והולכים לפייסבוק וכותבים, אל תיכנסו לשם כי זה השירות על הפנים.
ואז אגב הרשת נפגעת, כי זה
מותג... זה משקיע, נכון, ואז המזכה מאוד מתבאס עליו, כי הוא אומר, פגעת לי בתדמית. אתה סניף קטן בעיר מסוימת, גרמת לזה שעכשיו יש סנטימנט שלילי על הרשת שלי. אז תבין כמה זה יכול להשפיע. להכיר את המתחרים, כי אם אתה לא מכיר אותם, זה כמו לנסוע כמו בווייז בלי כתובת. אם אתה לא יודע מה קורה מסביב, משמאלך ומימינך, על אותו רחוב או באותה שכונה, אתה עלול למצוא את עצמך מוזיל מדי, או מייקר מדי, או לא רלוונטי מדי. זה קריטי, קריטי, קריטי. להכיר את הצרכים המשתנים של לקוחות, ולדעת להשקף להנהלה איזה פידבקים ואיזה תוצרים.
סופר קריטי להביא למעלה, לבעלים של הרשת, מה קורה אצלי בסניף, קחו פידבק, גיליתי ככה, מדהים.
אתה יושב בעצמך עם הנהלות של מזכים,
לגמרי.
ואתה רואה כמה הזכיינים הרבה פעמים יכולים להיות אקס פקטור משמעותי,
כן.
ולהביא ערך, לפעמים הם אפילו מביאים רעיון ענק, שמישהו מלמטה נתן להם אותו, ופתאום זה הפך להיות בידול.
אתה יודע שאחד הסנדוויץ'ים הכי נמכר בסאבווי העולמית, התחיל מיציאה של אחד הזכיינים.
ואתה יודע שברשת בתי קפה, אחת הגדולות שאתה מכיר, אחת המנות המתוקות שכולם חולים עליה, הגיעה מלקוח.
בבקשה. יפה.
לעשות שיתופי פעולה עם העסקים באזור, זה מגדיל טראפיק עדדי.
כן, באנו על זה קודם, מדהים.
זה נותן הרבה יותר בדיוק. לדעת להיות גמישים, כי אנחנו חיים ממשבר למשבר. לזכור שמה שלא נמדד לא קיים, זה אומר שאם אתה עבר יום ועוד יום ועוד, אם יש לך יעד להביא 100, לא יודע מה, בוא נגיד מיליון שקל בחודש, ועבר עכשיו חצי חודש, במקום להביא חצי מיליון, הבאת 200,000. אתה לא ביעד. האם אתה כל הזמן יושב hands on ואומר, רגע, יש לי פה הוצאות שלי קבועות, אבל אני לא ביעד של הכנסות, אני עלול להפסיד. אז אני מתאים, עכשיו אני מוריד ומוציא אנשים לחופשה.
אתה יודע שהייתי נער צעיר ופוחז, עבדתי בנובה מספיצה, הייתי שכיר בעסק, במקליין. הייתי נכנס פעם בשעתיים, שלוש, כמנהל משמרת, לראות מה הזד היומי, באותו רגע. זה לא עסק שלי. לא עסק שלי, אבל זה הגיע מלמעלה.
זאת אומרת שהמנהל שלך ישב עליך ואמר לכם...
עושה עבודה מדהימה.
יפה. וזה משהו שהוא נותן לך לחיים. כי כשאתה כל הזמן מסתכל מה, איפה אתה עומד ואתה נמדד, זה נותן לך גם ביטחון וגם תחושה של מחויבות ואחריות.
וגם כיוון, אתה יודע, אני בכיוון הנכון, לא בכיוון הנכון. לשפר פה, לשפר שם.
הדבר האחרון לזכיין זה לשמור על העובדים שלו. לכו עכשיו תנסו לגייס מנהלי משמרת, מנהלי מרחבים, עובדים בשטח. תראו עכשיו, לא יודע מה, ברשת פארם, להביא עכשיו סניפים, להביא עכשיו עובדים, להביא עכשיו נציגים. סטודנטים אין היום עובדים, משבר ענק,
כן.
אנשים לא רוצים לעבוד. על הרקע הזה תיצרו אווירה משפחתית, תבנו מודל תגמול הוגן ותשמרו את העובדים שזיהיתם אותם כסטרים, שהם לא יברחו לכם.
אני אקח את זה עוד שלב. חלק מהמזקים שאני מייצג, בונים את אותם עובדים להיות הזכיינים הבאים שלהם.
וואלה.
עד כדי כך.
את זה לא הכרתי.
עד כדי כך.
זאת אומרת, העתודה הניהולית מגיעה מבפנים.
הצמיחה היא אורגנית מבפנים, כמו העתודה הניהולית, בדיוק ככה.
יפה.
בדיוק ככה.
זאת אומרת שיש לך פה עוד משימה גם לזהות אותם, ולסמן אותם ולהגדיר אותם כמנהלים הבאים שלך.
כן.
לתת להם תפקידי משנה, לתת חתי להם עוד אחריות, כמו בבית שנותן לילדים.
בהחלט, לגמרי ככה.
עכשיו, אם אנחנו מדברים על המזקה,
רשתות.
בדיוק, הרשת עצמה, אז אחד זה גמישות לזכיין בפעילות לוקלית, דיברנו על זה, לא לנעול אותו. דרך אגב, יש מקומות, כמו ברשתות פארם גדולות, שנותנים לזכיין אפשרות להחליף 2-3 מבצעים ביום עם מדבקות שונות, כי הם מאמינים שהוא יודע כרגע מה קורה בקניון או באזור, ונותנים לו גבולות גזרה באמת בשינויים.
כן, אני מכיר את זה.
2, לסייע בהתאמה של מגוון המוצרים והשירותים. 3, לתת ערך לזכיין, לא רק יעדים ומספרים. ספר הפעלה, לא רק חובות, גם זכויות. כן. לקחת אותו, לעשות אותו נטוורקינג, לנסוע איתו לחו"ל, לראות תערוכות והשראה, לתת לו פידבקים, לעשות שולחנות עגולים. תחשוב שמזכה, מזמין את כל הזקנים אחת לחודש, משתף אותם, כל אחד קודם כל מספר מה קורה אצלו. גיליתי שיש טרנד חדש כזה, אתה נותן להם כוח, ידע והשראה.
גרג נייתן, שהוא אחד ההורים, הוא אחד מההורים ותומים בתחום של זכיינות בעולם כולו, אנחנו פשוט קצרים, אז אני רגע זה, הוא מדבר על הנושא הזה של תקשורת מרבית הדברים שהוא כותב, הוא מבסס שם את מה שאתה אומר עכשיו, השולחנות העגולים, תתנו לאנשים, אפרופו לדבר מה שנקרא, עם הרצפה מלמטה ולשמוע, זה התקשורת הזאת, זה השולחנות האלה, זה המדיניות של הדלת הפתוחה.
נכון, ולהביא אותם למעלה.
כן.
כי הרבה פעמים קוראים מגמות בשוק, שאתה לא תמיד ער אליהם. כמו עכשיו אנחנו בעולם של יוקר מחייה, שאתה כבר מכיר את זה, אבל לא מעט מקומות שאנשים נורא רגישים, אסור לך ליפול במקום הזה. והדבר האחרון, להסתובב כל היום בין הזכיינים ולחזק ולתמוך אותם. כי הם בסוף, כמו שאמרנו, כלפי הילדים שלהם והעובדים, בסוף זה B2B2C.
לגמרי.
חיזקת אותו, הוא מחזק את הקשר שלו עם הלקוח.
וגם, הוא מחזק את ההתרחבות של הרשת, ואני אסביר בשנייה 1.5. בסוף, זכיין מרוצה. רוצה או לקנות סניף נוסף, או יפרגן מאוד לזכיינים פוטנציאליים שיכנסו אליו לסניף. וזה אחד מהעניינים. אנחנו בונים פה קהילה של אורחים דרך האורחים. שאלתי אותך איזה עורך תרצה שנערך פה באחת התוכניות.
אז יש בחור שהכרתי אותו בשנה האחרונה, בשנת 22, קוראים לו רמי ברגר. האיש שאני מאוד אוהב, גם ברמת, יש לו גם IQ וגם EQ, אנחנו בסוף אוהבים אנשים כאלו. הוא גם סטורי טלר, הוא גם איש תוכן, יודע לכתוב תכנים, מלווה חברות, עושה UI UX, אתה יודע, היום אפליקציות ותכנים ואתרים.
נשמח לארח אותך, רמי.
בן אדם מדהים.
אתה תעזור לנו, אתה תעזור.
אני אחבר.
אנחנו כל הזמן בחיבורים.
לגמרי. ועוד מישהו דרך אגב בהמשך, ניתן לך 2.
קדימה.
אתה מכיר את אבא חטוב?
בטח.
אז אבא חטוב פיתח שיטה מטורפת, אפילו בוטים, ואתה יודע.
מדהים, אני רוצה אותו פה.
יאללה, נביא לך את צביקה.
וואו, איזה שידור היה לנו.
איזה שידור. באמת הכנסנו פה היום, לא האמנתי שנצליח את הכל בשעה.
וואו, וואו.
שדיברת איתי לפני, אנחנו גם בקצב מהיר וגם מאוד פרקטיים בעצמנו.
דיברנו על חיבור בין עולמות זכיינות, שיווק, תעסוקה, ועל מה שיכול לסייע לרשתות מזכות לזכיינים להצליח. איך אתה מרגיש?
אני מרגיש מצוין. פתחת איתי עם אנרגיה טובה. אתה יודע, אנחנו הגעתי אחרי המסיבה של אתמול בבוקר, קמתי כזה קצת לשחות, הגעתי לפה ב-70-80% סוללה, שזה יפה.
יפה.
הרמת אותי ל-120.
יפה.
אני מרגיש שאני יוצא מפה עכשיו אנרגטי, כל כבוד גדול על הבמה, וכיף נורא שאנחנו יכולים לעזור לעוד כמה עסקים, מספיק שמישהו ישמע עוד טיפ קטן ויעשה אותו.
בהחלט.
אז זה דיינו.
בסוף, אפרופו לשמוע, אז אני אציין פעם נוספת שאתם יכולים למצוא אותנו גם בערוץ היוטיוב. הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות, וגם בערוצי הפודקאסט המובילים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, אנחנו שם. נגיד גם תודה, אבי, שוב על התוכנית הזאת. היה באמת, באמת, באמת מרתק.
תודה.
כיף לפתוח את השנה. שנה הבאה אני רושם ביומן שאנחנו נפגשים שוב.
לגמרי.
אבל לא בעוד שנה. אבל לא בעוד שנה.
לא, 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 לפני.
אפשר גם לפני.
כן, לפני.
תודה רבה לשחר צורף ולשוקי אברהם מרדיו סול. תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נמצאים פה איתכם. בפעם הבאה, זה ב-15 לינואר, זה עוד שבועיים, כי לפני זה אני בחול קצר כזה.
גם אני, גם אני. או שצריך.
תשמור על עצמך. נכון? הולך להיות מאמן.
נוסע לראות הילדים.
איזה כיף.
דרום אמריקה.
כיף גדול.
לגמרי.
תודה, יקירי.
תודה לך.
שנה טובה.
שבוע טוב, שנה טובה, ומה שנקרא, הכל בחיוב ובחיוך. זה עוזר מאוד.
Keep going.
כמוך.
אז תודה לכם.
ביי ביי.
סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח.